אנחנו בפסוק ג' כתוב מבין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא בישראל תפקדו אותם לציב אותם אתה ואהרון בין 20 שנה ובין כמה מתגייסים בין גיל מתגייסים בצהל היום?
18.
אתם יודעים למה 18? אמרת את התיכון, מה אתה עושה? האמת היא שהגיל, ואנחנו, אני אומר את זה מניסיון שלי גם כחייל בצבא, שנער שגומר את התיכון הוא עדיין לא בשל, לא פיזי וגם לא נפשי, להתמודד עם הקשיים האובייקטיביים והקשים של הצבא. אבל התורה, היא מכירה את האדם ואת יכולתיו של האדם, והיא קובעת את הגיל האמיתי לצבא. מהו הגיל? 20. היום באמת יש מה שנקרא מכינות, מכינות קדם צבאיות, גם לדתיים, גם ללא דתיים. הגיעו למסקנה, גם הנערים בעצמם, אבל לא רק הנערים, גם האנשים שעוסקים בצבא, דברים כאלה, שהמכינה הזאת היא חשובה מאוד להמשך תפקודו כחייל בתוך צבא הגנה לישראל. ואכן, אנשי המכינות האלה הם היום, אני חושב, חלק מרכזיים בכל היחידה הקרבית כמעט, הוא מצא את אנשי המכינות האלה שהם תורמים תרומתם. למה? הם למדו פרשת השבוע. בין 20 שנה ומעלה. לא משנה, רק אני מדבר כאן על הגיל קודם כל. הגיל, גיל 20 זה גיל שאני כתוב בין 20 נרדוף. בין 18 לחופה. היום זה כמעט מתקיים, היום אתה רואה בחור בין 18 כבר נשוי, אין. אם הוא כבר 18 וחצי מתחילה להיות בעיה. חתנים מוקדם. אבל בין 20, בין 20 עד 30 זה זמן רדיפה. בשביל לרדוף, לרדוף אחרי פרנסה, לרדוף אחרי אישה, לרדוף זה. אבל צריך שזה כוחות, נכון? שלרדוף צריך כוחות. אז הגיל הוא משמעותי, אני אומר כאן כפשט הדברים. אני לא מדבר בעומק של העניין. הפשט הוא שאדם מתגייס לצבא בגיל 20, ככה הוא צריך לכתחילה. טוב, אבל התורה קובעת באמת בגיל 20, אנחנו מתגייסים בדרך כלל בגיל 18, או יותר מאוחר קצת מגיל 18. אבל מה העניין של הצבא? בין 20 שנה מעלה כל יוצאי צבא בישראל תפקדו אותם לציב אותם, אתה ואהרון. מדוע לא נפקוד אותם מגיל צעיר, כמו את הכהנים, שהם כבר בהתחלה, נולד, כבר משייכים לכהונה. למה כאן אנחנו מאחרים? למה לא נפקוד את כל הילדים גם? בתור עם ישראל. למה צריך לפקוד דווקא את יוצאי צבא? אלא העניין הוא, כשאדם משרת בצבא, הוא נהפך לאדם כללי. כשאדם לא משרת בצבא, צבא זה דבר כללי, זה מערכת. מערכת שבאה להגן על האומה. אז ברגע שאתה אדם כללי, אתה יכול להתפקד בתוך המערכת. אבל ברגע שאדם הוא לא משרת בצבא, הרי זה חיסרון, הוא כאילו עדיין אדם פרטי, הוא לא מחובר באופן ענייני, באופן מעשי, הוא לא מחובר לתוך המערכת. לכן השירות בצבא הוא מאפשר את ההתפקדות הזאת, כי האדם הזה הוא חלק מהמערכת, חלק מהכלל. בכלל ישראל, למרות שגם תינוקות הם חלק מכלל ישראל, אבל לא מוצאים את מן הכוח אל הפועל. כאן במכון מאיר, אני לא פעם רואה חבר'ה מחול שבאים בעיקר, והם עומדים על זה, אני רוצה להתגייס לצבא. מה בער לך? אני רוצה להרגיש שאני חלק, חלק מהמדינה הזאת, חלק מהאומה הזאת, יש לו. אני מבין אותה, אני מבין אותה, אני מועדן אותה דווקא. אני אומר לה, אדרבה, אתה מתגייס לצבא, אתה כאילו, עלית מדרגה. ממדרגה של אדם שבא כמו מבחוץ, המדרגה שלי מחובר, מחובר עם כלל ישראל. אז זה אומר, מה זה רשום? כל יוצא צבא, מגיד שאין יוצא בצבא פחות מבין 20. היו מקפידים על זה. אתה רוצה ללכת לצבא? בן כמה אתה? כמה אתה? חביבי, כמה זמן? בצבא. אנחנו משניות, משניות ביקורים, פרק א', ו. אמרנו כבר בביקורים, אדם צריך להביא ביקורים, מי שמביא כשיש לו אדמה. אם אין לו אדמה, אם זה לא משלו, הוא לא יכול להביא ביקורים. השאלה, מה קורה אם אדם קנה עצים אצל החבר שלו? כשהוא קונה את העץ, הוא קונה גם את האדמה שהעץ מושרש בה. אז זה דנה המשנה. מה קורה עם אדם שקנה עצים? בוא נראה. הקונה שני אילנות בתוך של חברו, מביא ואינו קורא. רבי מאיר אומר, מביא וקורא. בוא נראה. הקונה שני אילנות בתוך של חברו, מביא ואינו קורא, הועיל וקנה את האילנות סתם, ספק הוא לחכמים אם קנה קרקע עמהם או לאו. ולכך מביא ביקורים מספק, אבל אינו קורא מספק. יש ספק, על ספק לא קורא. אבל להביא כן, עצם ההבאה זה העיקר. אז לכן זה אומר, הוא יכול להביא, אבל לא קורא. רבי מאיר אומר, לא, מביא וקורא. מדוע? שסובר רבי מאיר שהקונה שני אילנות קנה קרקע עמהם, ואין הלכה כרבי מאיר. אבל הקונה שלושה אילנות, כאן מדובר שניים זה המינימום, אבל אם הוא קונה שלושה אילנות, הכל מודים שקנה קרקע, לכן מביא וקורא. קורא, הרמי עובד, כל משהו, כל וידוי, מה שנקרא וידוי ביקורים כשהוא מביא, אמרנו את זה בהתחלה, כשהוא מביא את הביקורים, הוא גם קורא את מה שכתוב בתורה, כל ההיסטוריה, מודה לקדוש ברוך הוא, כל מה ש... זה הכל, נקרא וידוי ביקורים. והקונה אילן אחד סתם, סתם הוא קונה עץ לחבר שלו, הכל מודים שלא קנה קרקע. פוסק הרמב״ם, שאינו מביא ביקורים כלל, אדם שיש לו רק עץ אחד אצל בשדה של החבר שלו, הרמב״ם אומר, בכלל גם לא מביא ביקורים, לא קורא, ודאי, אבל גם לא מביא. יבש המעיין, היה לו עץ, והיה מושקע על ידי מעיין, על השדה, היה מושקע על ידי מעיין. שהיה משקה ממנו את שדהו. או נקצץ האילן, חתכו את האילן, היה לו שדה וחתכו את האילן. האילן, אפשר לחתוך אותו בזמן שיש עליו פירות. אז לפעמים חותכים את העץ, אבל עדיין הפירות על העץ. מה דין הפירות האלה? שכבר מעיין יבש והוא הולך למות, ומה העדין הפירות כשהוא העץ נקצץ, או נקצץ האילן לאחר שהבשילו פירותיו. עכשיו, מה עושים עם הפירות האלה? יש גורסים יבש האילן או נקצץ, זה גרסה אחרת, מביא ואינו קורא. מדוע? שהרי זה כאילו אין לו קרקע. למה? כי המעיין הזה הוא יחיה את העצים, ואם הוא קצת, האילן קצת, אז כאילו כבר אין לו קרקע, והפירות הרי על החלק הקצות של האילן, ושם הם נמצאים. נדבר כאן בשיבש המעיין וקצת האילן, קודם הפרשת ביקורים. שאתה יכול להביא ביקורים מדבר חי, אבל עת שהוא נקצץ, או עצים שניזונים ממעיין כל הזמן ואין להם מים יותר, אז הם כאילו מתים. אבל אם יפריש קודם שיבש המעיין, את הביקורים, ציין שזה אלה הם ביקורים, או נקצץ האילן, הועיל ונראו הביקורים לקריאה ונדחו, מה יעשו הם? מצד אחד העץ הזה עומד, מצד שני הפרשת אותו מקודם, אומר כאן הרב קהפי, יירקבו. יירקבו אותם, לא יביאו אותם, אלא ישירו אותם ולא יאכלו אותם. לפי שאינו יכול לשוב להביאם בלא קריאה, כמו שכבר הזכרנו לאל, אבל הרמב״ם כותב, הפריש ביקורה ויבש המעיין, או שנקצץ האילן, מביא ואינו קורא, שזה כמי שאין לו קרקע, שהרי עבדה. כן, הוא אומר, כן, הוא צריך להביא, אבל לא לקרוא. משמע מכאן שאין הרמב"ם סובר שכל שנראו לקריאה ונדחו, יירקבו. אז יש כאן מחלוקת. מה עושים אותם פירות שהפרישו אותם, ואחר כך העץ נקצץ או התייבש, או משהו כזה, האם עושים מהפירות האלה כן מביאים ולא קוראים, או נותנים להם להירקב. רבי יהודה אומר, מביא וקורא, שהרי יש לו קרקע, נכון שהעץ נקצץ, נכון שהמעיין יבש, אבל האדמה היא שלו, הרי יש לו קרקע, ואין הלכה כרבי יהודה. עכשיו שאלה, מתי מביאים ביקורים? איך קוראים משבועות? איך אתה יודע? למדת בגן ילדים. שאלה, רק אם בחג הביקורים אפשר להביא ביקורים, או כמה זמן אפשר להביא ביקורים? והמשנה מלמדת אותנו. מעצרת ועד החג, דהיינו עד סוכות. זמן הקיץ. זמן הקיץ זה זמן של הבאת ביקורים. לאורך כל הזמן הזה, משבועות ועד סוכות, אפשר להביא ביקורים. מעצרת ועד חג, מחג השבועות עד חג הסוכות. מביא ביקורי שנאמר פרשת הביקורים, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ושמחת בכל הטוב. וזה נקרא זמן שמחה. מתי הוא זמן שמחה? בזמן שמביאים אוספים את היבולים. היבול בדרך כלל של שבעת המינים, הכוונה, הוא מתקיים בין עצרת, בין ביקורים לסוכות. זמן התאנים, זמן הענבים, זמן הרימונים, זמן התבואה. זה הזמן ש... ואז אנשים שמחים שאוספים את התבואה. מכאן שאין קריאה אלא בזמן של שמחה. בעיקר זמן לקיטת התבואה והפירות והשמחה, בהם הוא מחג השבועות עד חג הסוכות. עכשיו, יש זמן ביניים. מה קורה אם הענבים, או כמו למשל מקומות גבוהים בהר חברון, מקומות כאלה לפעמים, הענבים קושים אותם אחרי סוכות, בוצרים אותם אחרי סוכות. מה קורה מסוכות ועד חנוכה? האם אפשר להביא ביקורים או לא? בוא נראה. מן החג ועד חנוכה מביא ואינו קורא. אף על פי שהרבה פירות נלקטים עוד עד חנוכה, מכל מקום, שמחת אותה שנה כבר נגמרה בחג הסוכות. וכך מחג הסוכות ועד חנוכה מביא ביקורים, אבל אינו קורא. רבי יהודה בן בתרא אומר, מביא וקורא, שאינו דורש ושמחת לעניין הקריאה, שתהיה דווקא בזמן שמחה. ויש מבארים טעמו של רבי יהודה בן בתרא שואיל והרבה פירות נלקטים גם בין חג וחנוכה, דיים את סוכות לחנוכה, עדיין זמן של שמחה הוא, לכך מביא וקורא. והלכה היא כחכמים, שמן החג ועד חנוכה מביא ואינו קורא. אבל מחנוכה ואילך אינו מביא כל עיקר. זאת אומרת, אותם פירות, למשל, פירות עם מאיזושהי סיבה, פתאום יש פירות בחורף, אחרי חנוכה, זה כבר לא, זה לא זמן שמחה. וכאן כבר לא מביאים בכלל, ולא קוראים כמובן. אנחנו בעניין של ציצית. כן. יהי רצון מלפניך. עכשיו צריך להבין, יש מחשבה, יש רצון ויש מעשה. הרצון והמחשבה זה דבר נסתר. כל אחד מאיתנו יש לו רצונות, יש לו מחשבות, אבל הם דברים נסתרים, הם לא נראים מעין. המעשה זה דבר שהוא נגלה. בין המחשבה ובין המעשה יש גם דיבור. הדיבור הוצא מן הכוח אל הפועל מה שאתה חושב, מה שאתה רוצה וכו'. אבל הגמר העשייה זה עניין של לעשות ממש. אותו דבר העניין האלוקי. העניין האלוקי, הבריאה כולה זה יצירה אלוקית. אבל אני בדקתי, יש מאחורי הבריאה הזאת רצון אלוקי, מחשבה אלוקית, חכמה אלוקית. זה כמו מכונאי, הוא רואה מנוע. הוא מבין את האוקור, שומע את הקולות של המנוע, יכול להגיד לך, ואת המכונית. תשמע, אני שומע, אני מבין את המנוע. משהו דופק שם, איך זה נקרא? רינגים, רינגים. תגידו לי, מנוע, שמנוע, לא מבין שום דבר. אבל המכונאי, הוא מבין את, ה, את המחשבה שמאחורי הקולות האלה, אם המנוע הוא תקין או לא, אם מנוע לא תקין או לא, מה שאדם שהוא לא חכם במנועים, לא קולט שום דבר. אותו דבר גם הבריאה כולה. הרצון האלוקי נמצא בכל מקום. קליטת הרצון האלוקי. כל הדבר הזה, אנחנו שואפים לגלות מה הרצון הבורא, עשה רצונך, כרצונו אנחנו אומרים. ואנחנו פונים אל הקדוש, יהי רצון מלפניך, בוא נראה. יהי רצון מלפניך. הרצון הוא התגלות אורה פנימית מתוך המעיין של אור החיים אשר לנשמה המקורית, שהיא בעצמה עליונה מכל תיאור של רצון. זאת אומרת, יש לנו נשמה, אפילו לאדם, והנשמה הזאת מתגלה ברצון, או במחשבה, או בדיבור, או במעשה. הנשמה עצמה היא לא נראית, זה לא דבר פיזי שאתה יכול לעשות לו איזשהו דבר ש אתה יכול להצביע עליו. אבל הרצון כן. אתה רואה בן אדם, אתה יודע, אתה יכול להבין מה הוא רוצה. לפי הדיבורים, לפי ההתנהגות שלו וכו'. גם כאן הוא אומר, המהות האלוקית, העניין האלוקי בלתי נתפס, לא את מחשבת תיסה בכלל. אבל הרצון האלוקי, זה כבר אפשר משהו, כל אחד לפי מדרגתו. זה מה שהוא אומר כאן. הרצון הוא התגלות אורה פנימית מתוך המעיין של אור החיים אשר לנשמה המקורית, שהיא בעצמה עליונה מכל תיאור של רצון. היא מעל כל העניין של הרצון. ומכל תכונה של איזה תוכן מפורט, אפילו כשהוא מסוגב, שהיא סיגוב אינסופי. לא משנה, כל תיאור שלא נתאר את העניין האלוקי, נאמר, זה לא מבטא את מה שזה באמת, כי זה מעל כל ההשגה. למרות שהדבר הזה מתגלה ברצון, מתגלה במחשבה, מתגלה בעשייה, מתגלה... זה מובן הדבר. זה מה שזה יסוד גדול באמונה. יסוד גדול, אין לנו תפיסה במהות האלוקית, אבל יש לנו השגה ברצון האלוקי, וגם לא בכולו. פה ושם אפשר לגלות את הרצון האלוקי. מה הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא? מה? יפה מאוד, עושה טוב, זה הכל. אין אנשים טובים. זה כן. אבל מעבר לזה, אין לנו כבר השגה. זה מה שאומר כאן הרב. התגלות הרצון הוא מקור כל התאבות. כמו יצירה אנושית. קודם כל, לרצות. אחר כך, לחשוב. אחר כך, לתכנן. אחר כך, מה?
לבצע.
לבצע. זה אדם נורמלי. אדם לא נורמלי, קודם כל עושה. אחר כך אומר, וואי, 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 מה עשיתי? יכול לקרוא דבר כזה. אדם מדבר, אחר כך אומר, חבל שדיברתי. כי הוא לא חשב לפני. סוף מעשה, מחשבה התחילה. זה מובן. ככה זה, ככה הקדוש ברוך הוא גם מנהל את העולם בצורה כזאת. קודם כל הרצון. התגלות הרצון הוא מקור כל התאבות. כל ההוויה כולה היא גילוי רצון הבורא. וההתאבות עצמה היא התגלות הכוח של היכולת המלאה גבורת אינקט של הבורא כמובן. בחוג המתואר החיצוני לגבי עצמות הישות שהרצון מתגלה מבהירות עצמות יסוד מהותו, כן, מזה כאילו הלבוש של הדבר המהותי זה הרצון שלו. באומרנו, יהי רצון מפניך, הרי נושאים את דענו למעלה, למעלה, מכל תכסיסי כל מדע ושכל, מכל תכסיסי חסד ומשפט וצדקה, מכל תכונה של איזה מידה מסומנת בתורה המיוחדת, ובהבנתה המוקצת, אלא אל עומק הרום ומחרום, אנו פונים. זה כמו שאתה מדבר עם החבר שלך, אומר, לא משנה לי מה אתה עושה, מה אתה אומר, חשוב לי מה אתה רוצה. כמו שאומרים, לב טוב כנגד הלב זה הרצון. העיקר זה הרצון, זה מעל הפירוט וכל הדברים האלה. הרצון הוא עומד ביסוד כל ההתפרטות ביחסים מהאדם וחברו. לראש פסגת כל האידיאליות, להתרומם עד למכון הסגולה היותר מפוארה של מקור כל היש, מכל שורש ראשי שורשיו, יהיה רצון מפניך. אני רוצה להגיד כאן איזה הערה לגבי, אתמול הרי היה מפגש הזה בין אובמה ובין בנימין נתניהו. שם רואים את זה בחוש, ששני אנשים, שכל אחד מייצג את האינטרסים שלו, של המדינה שלו וכל זה, אבל מצד אחד, אתה רואה ניגוד רצונות. אומנם הוא מתבטא במילים, אבל ממש ניגוד רצונות בין שני אישים. זה רוצה להקים להם לערבי מדינה, זה רוצה ללחוץ את הידיים לאיראנים, זה רוצה, הוא אומר, חס ושלום, הוא רוצה לקיים את מדינת ישראל. בצדק, איך אומרים, ראש הממשלה הוא אחראי למה? לקיומה של מדינת ישראל. אז הוא אומר, מה, אם הוא יתחיל לדבר עם האיראנים האלה, כמו צ'מברלין שהלך דיבר עם היטלר, הוא אומר, עדיף לדבר מאשר להילחם. ובדיוק מה שצ'מברלין אמר, מה, אני נתחיל להילחם עם היטלר? אנחנו נתחיל לדבר איתו, זה, הוא נחמד כזה, בטח ישתכנע, אני אינטליגנטי, אני אדבר איתו על ערכים, על שלום, על דברים כאלה. אז זה הרצון שלו, וזה הרצון של בנימין נתניהו, הוא אומר, על מה אתה מדבר? אנחנו הולכים להשמיד אותנו. על מה יש לדבר כאן? יש מה לעשות? צריך ל... איך אומרים? בג'ונגל מתנהגים... בג'ונגל, החיה הטורפת הזאת לא תאיים עלינו, בצדק. מי צדק?
מי?
נכון, צדק. אז זה נקרא רצון. כל אחד תורה, יש לו את המדיניות שלו. המדיניות, מאחורי המדיניות, מסתתר רצון. נכון? זה מילים. אבל יש רצון.
טוב, אז יש להם שקרנים שהם... חושבים דבר אחד,
אומרים דבר אחר. זה כבר עניין אחר, זה אלמה דשיקרא ועולם הפוליטיקה. אבל אני אומר, מבחינת הרצון, הרצון, הוא מתבטא בדיבורים. הוא מתבטא במעשים, בדברים כאלה. ודאי שבנימין נתניהו, שהוא מייצג את עם ישראל, מדינת ישראל, הוא רצונו יותר חזק מאשר של אובמה, נשיא ארצות הברית. שאלו אותי למה? כי האלוקים, הוא עושה את רצון האלוקים. מי שעושה את רצון האלוקים, לא, לא יעזור שום דבר. למה רק שוגויים? ולאומים יגוריק. על השם ועל משיכו. השם שוחק למה? אלוקים שוחק בשמיים. מה הוא מנסה לשכנע אותנו שאפשר, איך אומרים, לדבר עם אותם אלה שרוצים להשמיד אותנו, כאילו ישכנע אותם במתק שפתה או משהו כזה. אנחנו בסכנה גדולה מאוד. הרי כל העניין זה עניין של ציר של הזמן. הם משכים זמן כל הזמן האיראנים. הם רוצים להגיע למצב בלתי הפיך מבחינת הזאת. אז בא נשיא ארצות הברית אומר, ניתן להם עוד זמן, עוד זמן, עוד זמן, עוד זמן. מה ניתן להם עוד זמן? הקדוש ברוך הוא צוחק על כל הדבר. בסופו של דבר, אנחנו בעניין הזה, הרצון שלנו ינצח.